יש לנו מצווה בחג של שמחת החג. נדבר קצת על הטעם של המצווה ומה שיש לנו ללמוד מזה למעשה, בלי נדר. צריך לדעת שהחינוך אומר שכל הטעמים, החינוך, הרמב״ם, הטעמים שאנחנו אומרים על המצוות הם קצה הקצה של הטעמים. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', הוא כותב שתקיעת שופר זה גזירת הכתוב. מה הכוונה גזירת הכתוב? לא שאין טעם, יש טעם, זה נשגב מבינתנו. הוא אומר רק, רמז יש בדבר, על הטעם שהוא כותב הוא קורא כאילו רמז, הטעמים הנמוכים אנחנו יכולים להבין. יש, כתוב בקבלה שיש באדם, בנשמה של אדם, חמישה חלקים שנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הסדר נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה זה הסדר מלמטה למעלה, החלק הכי חשוב זה יחידה. כתוב ברש"ש, רב שלום שר רבי זצ"ל, בספר נהר שלום, בדרוש של ברכת מלביש הרומים והנותן עייף כוח, שהמעשים של האדם בעיקר פועלים בנפש, הדיבורים ברוח, הכוונה בנשמה, המחשבה, זאת אומרת מחשבה יותר עמוקה בחיה, והרות העילה עדיין הוא הרצון העליון, התלהבות, שמחה או ההפך בכי, זה ביחידה. בני אהרון מסביר את כוונתו לשמחה, אבל הוא עדין לבכי, מה שהשיא של הרצון. השמחה, כמו שאמרנו מהבני אהרון, זה מלמד על עומק הנשמה. התורה מצווה אותנו לשמוח בעבודת השם, כדי שבאמת עד עומק הנשמה ניתן את הכל אל השם יתברך, נכוון את הכל אל השם יתברך. קראתי סיפור על הברוך בר, על ברכת שמואל, שכשהוא היה צריך לנסוע פעם לאיזה מקום לדרוש דרשות, אז שאל את החפץ חיים, אמר לו, אני לא דרשן, איך אני אדרוש? אמר, תלמד אותם את סידור התפילה. אז אחד שהיה שם סיפר שהוא ראה אותו דורש על אהבה רבה, שעתיים וחצי, אנחנו בלי נדר הרבה הרבה פחות מזה, אל תדאגו. אבל נדבר על תחילה, מתחילת התפילה בלי נדר. יש לנו ברכות התורה בתחילת היום. שומעים בגמרא על החשיבות העצומה שלהם. הגמרא אומרת מסכת נדרים דף פ"א, מסכת במציאה דף פ"ה, שעל הזמן של החורבן והגלות, דבר זה נשאל לחכמים, ולא ידעו לענות לנביאים, ולא ידעו. הטור באור החיים סימן עם זין גורא סבך מביא את זה בהגאות הבך, שגם את המלאכים שאלו ולא ידעו. עד שאלו את השם יתברך בעצמו והוא ענה, לא עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. שנגמר מה זה כפל הדברים, לא עוזבם את תורתי ולא הלכו בה, זה אותו דבר. או תגמר שלא ברכו בתורה תחילה. יש כמה פירושים במפרשים מה הכוונה בזה. ספר דגל מחנה אפרים של נכד הבעל שם טוב זצ"ל, מביא בשם סבו, הוא גדל אצל סבו עד גיל 18, מה שהוא שמע בעצמו מסבו, פרשת בשלח, כמדומני הוא מביא את זה. אומר דבר נורא. אומר, אם עם ישראל באותו דור של החורבן, דור ירמיהו הנביא, היו לומדים את התורה יותר בחשק, יותר בשמחה, התורה הייתה מקדשת אותם יותר, ואז לא היו נופלים בנפילה שגרמה את החורבן והגלות. היה לנו עד היום בית המקדש. עד כדי כך. אומר, אבל טוב, מה התביעה? אם הם לא הצליחו, לא הצליחו. לא, אומר, יש עצה לברך ברכות התורה, ואיך זה לא ברכו בתורה התחילה, איך מתחיל? בברכה הראשונה, איך אנחנו אומרים, והערב נא, להתפלל על זה, ואם מתפללים אז נענים, היו מתפללים על זה ונענים, והיו לומדים בחשק. זה גם אמונה עד כמה כוח התפילה, שכוח התפילה יכל לשנות את זה כל כך חזק, עד כדי ששינוי כזה מהותי שהיה מציל מכל הנפילה שהביא את החורבן והגלות. אמר לי פעם אדמו"ר מביאלי מרמת אהרון זיכרונו לברכה שבערבנה אנשים לא חלק מהאנשים לא מכוונים נכון, מכוונים שזה יהיה ערב לנו, הוא אומר לא, צריך לכוון שזה יהיה הדבר הכי ערב לנו בחיים ולהתחנן את זה מעומק הלב, מעומק הנשמה, ואז אדם הופך להיות מתמיד גדול. אחד המתמידים הכי גדולים שהיה בדורות האחרונים היה הרב מצ'יבין זיכרונו לברכה. למד תורה, שמעתי שהרב אברמסקי החזון יחזקאל שבעצמו היה שקדן נוראי, אמר על הרב מצ'יבין שהוא מלאך לא בן אדם, שלא אותו למה הוא אומר את זה. אומר, הוא שמע את הסיפורים על השקידה שלו הנוראה בסיביר. אומר, הוא היה בסיביר, אנשים לא מבינים את הסיפורים האלו מה המשמעות שלהם. אומר, בן אדם לא יכול לעשות, זה רק מלאך. והוא אמר, מאיפה בא לו השקידה? אומר, מהאבא שלו, מהחינוך שחינך אותם מילדות. אומר, אבל מה אומר להם? אומר, הוא לא הרבה דיבר איתם על ללמוד כל הזמן. הוא דיבר איתם על לשמח בלימוד, להתלהב בלימוד. הוא אומר, ממילא הם למדו כל הזמן. כשאדם שמח בזה, מתלהב בזה, אז הוא לא יכול להפסיק עם זה. וזה לא פרט קטן, זה שהתורה תהיה בעומק הלב. החזון איש היה משבח מאוד את ההקדמה של ספר רגלי טל של אבננזר, אדמו"ר מסוכותשוב, שהוא מדבר שם שיש אנשים שטועים לחשוב שצריך להיזהר לא ליהנות בלימוד, שיהיה לשם שמיים. אומר, לא, חייבים מצווה ליהנות בלימוד, שעל ידי זה האור של התורה נכנס יותר עמוק לנשמה, עד המקומות הכי עמוקים של הנשמה. זה המצווה של השמחה שיש לנו. ובסוכות, זה הזמן שהתורה כתבה הכי הרבה פעמים את השמחה. יש לנו פסוק אחד, פרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענף עץ אבות ונחל ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. אגם ש... איך שמסביר רש"י במסכת סוכה, כמובן לא סוכה, זה נמצא במשנה במסכת סוכה דף מ"א או שנת דף ל', שבמקדש המצווה שבעה ימים, ובמדינה יום אחד, מסביר רש"י, לקחתם לכם ביום הראשון, מצד שכתוב ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים, אז זה סתירה, התשובה שלפני השם זה במקדש. זאת אומרת שהשמחה זה מצוות ארבעת המינים. אבל עם כל זה ברמב"ם מבואר שהפסוק הזה גם מדבר על השמחה בעבודת השם, על השמחת בית השואבה. ויש בפרשת ראה פעמיים כתוב את הציווי לשמוח. בפסח יש רק פעם אחת בפרשת ראה, ובשבועות, לא, הפוך, בשבועות יש רק פעם אחת פרשת ראה, ובפסח לא מפורש בתורה שמחה, כתוב ראשים שלמדו את זה בהיקש, הרי מצווה של שמחה זה בכל החגים, שלמדו את זה בהיקש, גם לפסח. זאת אומרת שבסוכות יש עניין יותר מכל החגים בשמחה. והשמחה זה בא השם יתברך, כמו מהלל זה היום, עשה השם נגילה ונשמחה בו, כתוב על זה כמדומן בחז"ל, מה זה בו? בא השם יתברך. בקשר עם השם יתברך. כתוב ברמב"ם דבר נורא בספר המצוות על מצוות אהבת השם. החיוב, הרי מצוות אהבת השם זה לא רק זה, טובה שנתנו לנו, זה חובה. כמו כל מצוות עשה, ברמ"ח מצוות עשה. אומר הרמב"ם שהמצווה הזאת כוללת החיוב שנתענג תכלית התענוג בקשר עם השם יתברך. זאת אומרת, אם אדם יש משהו שנהנה ממנו יותר מאשר הקשר עם השם יתברך, הוא לא קיים את החיוב של ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. קראתי כמדומן ששפת אמת בליל החופה של בנו האמרה מת, בשעת הסמוך לחופה, אמר לו את הפסוק הזה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה שורש שעליו עומד כל הבניין. ואומר הרמב"ם שזה כולל החיוב הזה, זה יהיה התענוג הכי גדול, כי אם אדם באמת הכי אוהב את השם בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודו, אגב שיש כמה דרשות על זה במשנה, בפרק שיש במסרת ברכות, אבל בגמרא זה בתחילת הפרק, כי כל המשניות של פרק תשיעי נמצאות בתחילת הפרק, יש פרקים כאלו בש"ס, דף נ"ד עמוד א', על כל פנים, אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו, כי פשוטו בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודו. אז מוכרח להיות שהוא נהנה מזה. כשאדם עוסק במה שהוא הכי אוהב, אז הוא נהנה מזה. הגמרא אומרת במסכת ברכות דבר נורא, שמי שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, אז הוא מעיד עדות שקר בעצמו. אם אדם קורא קריאת שמע ואהבת, בבוקר ובערב, וזה כתוב על התפילין של יד ובתפילין של ראש, וזה גם בפרשה השנייה, לאהבה את השם לוקחם ולעובדו בכל ועברם בכל נפשכם, וזה כתוב על כל פתח של הבית במזוזה פעמיים, בפרשה הראשונה, בפרשה השנייה, ולא אוהב את השם, אז כביכול הוא מעיד את שקר בדיבור שלו, במה שהוא לובש ביד ובראש ובפתחים שלו, בכל פתח פעמיים. חייבים להתחזק במצווה של אהבת השם. ולצערנו, אצל לא מעט אנשים זה מוזנח המצווה הזאת. אדם צריך לעורר את עצמו לאהבת השם. איך אדם מגיע לאהבת השם? כתוב על ידי ההתבוננות בזה שהשם ברוך אוהב אותנו, בחר בנו מכל העמים. אז ההתבוננות בזה שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יוצר הכל, מאציל הכל, בורא הכל, יוצר הכל, עושה הכל, והוא רוצה בקשר שכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד רואה שכשבא איזה אדם בכיר, סביבו יש אנשים, אם זה שר, אם זה עשיר, אם זה כל דבר, על אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואדם כל רגע יכול לדבר איתו. יש איגרת בקובץ גאות חזון איש, חלק בית סימן בית, מאוד כדאי לראות את זה, זה דברים שמה, אין לי פה את הלשון לקרוא, מאוד דברים שמביאים מאוד מאוד לאהבת השם. בכלל, עצם הדבר כל הזמן, להיות מחובר נפשית להשם ברך, זה שורש שעליו עומד כל הבניין. הרמה באור החיים סימן א', סעיף א', כותב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגרא על המקום מביאור הגרא, היה השבוע היורצייט שלו, ביוטט, ביוטט בתשרי, יום חמישי של סוכות. אומר שם הגרא כמה דברים ואחרי זה הוא מסיים, וזה כל מעלות הצדיקים. זאת אומרת, זה לא רק כלל גדול במעלות הצדיקים, אלא זה כל מעלות הצדיקים. למה הוא אומר את התוספת הזאת? כי אחד הפסוקים שהוא מביא שם לחזק את דברי הרמה, וכמה פסוקים, זה הפסוק בפרשת נוח, התחלה אלה תולדות נוח, נוח צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. אני אומר, תוספת ביאור לדברי הגרא, יש להסתפק מה שכתוב בהתחלה שהוא צדיק, ואחרי זה כתוב את האלוקים התהלך נוח, זה שתי שבחים, או שבח בפירוש שלו. אומר הגר"א זה שבח והפירוש שלו. היות שלהיות צדיק זה המעלה הכי חשובה. וזה המקום הראשון שכתוב בתנ"ך את המילה צדיק. אז התורה טרחה לפרש לנו מה זה צדיק? את האלוקים מתהלך נוח. מה זה את האלוקים מתהלך נוח? אומר הגר"א, שיוויתי השם נגדי תמיד. כל הזמן לחיות עם השם יתברך. ואם זה כל מעלות הצדיקים, והתורה מדריכה אותנו להיות צדיקים, אז ודאי שזה מהדברים הכי גדולים שיש. רב חיים וולוז'ין הצל מדבר במה משה רבנו זכה לכל הדברים העצומים שהוא זכה. הוא אומר שהוא היה כל הזמן דבוק במחשבתו בהשם יתברך, הוא מוסיף פרטים בדבקות, שהיה דבוק במחשבה שהשם יתברך ממלא את הכל. רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, אם אני לא טועה, מבחינת התאריך זה הספר מחשבה הראשון שיש ביהדות שמסביר את היהדות בצורה מסודרת. הוא נפטר סעדיה גאון כמדומה למשנת דלת אלפים תשין בית בערך, יותר מאלף שנים, למעלה מאלף ושבעים שנה. אז הוא אומר שמה, הוא מביא פסוקים בספר תהילים שמראים על אהבת השם הנוראה שהייתה בוערת בליבו של דוד המלך עליו השלום. זה אומר, איך זוכים לזה? אומר שאדם מתבונן שם באך, נמצא בכל מקום, ממלא את הכל. אומר, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לפני כן לא היה כלום. הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, לפני כן הכל היה מלא, את עצמותו התברך. אומר רב סעדיה גאון, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא דבר שמסלק אותו מאיזה מקום. כמו שקודם הוא היה בכל מקום, גם עכשיו בכל מקום. על ידינו ובתוכנו, אפילו בתוך ברזלים, אבנים, קרשים, עצים, כל דבר, אדמה, כל דבר, בתוך מים, בתוך הכל השם ברך נמצא. הוא מעריך מאוד לבאר את זה באריכות רבה. מעניין שרב חיים וולוז'ין הצל כותב, גם כן מדבר על זה, בספר נפש החיים, שער ג', בפרט פרק ד', כותב דברים נוראים על חשיבות המחשבה הזאת, והוא אומר שהראשונים הסתירו את זה, כבוד השם מסתר דבר, כבוד אלוקים מסתר דבר. אבל רב סעדיה גאון מעריך בזה איכות עצומה, גם שם וגם בביאור רב סעדיה גאון לספר יצירה. ואומר שכשהאדם מתבונן בזה, זה מוכרח להביא אותו לאהבת השם עצומה, עד כדי כך. רב חיים וולוז'ין זצ"ל מוסיף על זה לחשוב כל הזמן שהקדוש ברוך הוא המהווה והפועל את הכל, שאין כוח בלעדיו. כל מה שקורה בעולם, זה רק השם יתברך מפעיל את זה. לא רק כל מה שקורה, כל מה שקיים בעולם. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילת הבריאה יש מאין, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם יש מאין. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להחריב את העולם, הוא אומר, הוא לא היה צריך להחריב אותו. רק להפסיק לברוא אותו, כבר לא היה שום דבר. אגב, הוא גם אומר שכמו שכתוב, הסתכל באורייתא ובעלמא, כל הזמן הקדוש ברוך הוא ברוא את העולם על ידי התורה. כמה שיותר לומדים תורה עם ישראל, אז יש יותר קיום לעולם. עד כדי כך שאומר שמהרגע אחד שפנוי מלימוד התורה העולם, היה העולם כולו חרב, רחמנא ליצלן. שמעתי פעם שזה מהשמיים סובבו, שבדורות האחרונים גילו את החצי השני של היבשת באמריקה. קודם היה יותר מספר של שקדנים שלומדים כל הלילה. אחרי זה התמעט המספר, אז סידרו שיהיה, שגילו את שם את המקום, ואחרי זה שהגיעו לשם היהודים, שנהיה מצב שכשפה פחות לומדים, שם לומדים. זה היה מיעוט, זה היה לא בזמן שגילו, בזמן עד שהתיישבו שם יהודים. זה יגדל מיעוט, אבל כל פעמים שזה גם סיבה להרבות את לימוד התורה בכל הזמנים. על כל פנים, אז אומר רב חיים ולא נזצל, שמשה רבנו כל הזמן היה דבוק במחשבותינו, ויותר מזה, הוא אומר שיש מושג לחשוב שחוץ מעצמותו התברך אין שום דבר ממשי. דהיינו, כמו שאמר שהקדוש ברוך הוא מהווה כל רגע את העולם יש מאין, אז על הרגע הבא העולם עוד לא קיים, וגם על הרגע הזה הוא לא קיים מצד עצמו, רק השם מהווה אותו. אז דבר ממשי עצמי יש רק עצמותו התברך. הוא אומר שהדברים האלו, כשאדם מכוון אותם, חושב אותם, זה סגולה עצומה לבטל מעליו כל כוחות רעים, שלא יוכלו לפעול נגדו שום דבר, בין כוחות גשמיים, איזה רודפים, ובין כוחות רוחניים שליליים. ולא רק למנוע דברים רעים, אלא גם לפעול ישועות באופן חיובי למעלה מדרך הטבע. הוא מסביר בזה את הגמרא, שכתוב בגמרא במסכת תענית, כמדומן דף כ"ה עמוד א', שרב חנינא בן דוסא פעם בא הביתה בליל שבת וראה אותם עצובים, שאל אותם למה. אמרו לו שבטעות הדליקו את הנרות שבת בחומץ במקום בשמן. וחומץ כידוע דולק מעט זמן, לא כמו שמן. אז פחדו שישארו בחושך. אז אמר להם, אל תדאגו. פלל, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. ובאמת זה דלק עוד יותר מאשר שמן רגיל, זה דלק עד מוצאי שבת. מזה הדליקו את הנר להבדלה. אגב, כמדומה, נראה שם אומר, למה הדליקו מזה את הנר להבדלה? שיעשו הבדלה על זה, אומר, מה פחות להשתמש בנס. אפילו שמזה הדליקו, אבל פחות ישיר. על כל פנים, יש, נזכרנו, הפרות להשתמש בנס, יש בגמרא מסכת תענית, אני חושב עמוד אחד קודם, כ"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, על רב מרי ברחל, או רב מרי ברדי בת שמואל, שהיה פעם בצורת, ורב יהודה התפלל, ואז נגמר הבצורת, אז הוא ראה איך מלאכים ממלאים אוניות בתבואה. זו ראייה רוחנית גבוהה מאוד לראות את המלאכים. אז הוא בא ואמר לאנשים שלא השתמשו בזה, שלא לנות בנס, יחכו. למחרת הגיעה תבואה טבעית. יש שיטת רש"י בברכות את זין עמוד א', שכל מקום שכתוב בגמרא, רב מרי ברחל, רב מרי ברדי בת שמואל, זה הכוונה, היה שם מקרה שזה בא מגוי ויהודייה, ואחרי זה הגוי בסוף התגייר, אבל הוא נולד, הוא בא לעולם מגוי ויהודייה. שמע, היו צריכים לכתוב את זה בגמרא. לפעמים יש אחד שאומר, אין לו סיכוי להצליח בתורה, ההורים שלו לא, מי יודע מה טובים, או כך וזה. באו חז"ל, לימדו אותנו, אפילו אמורה יכל לצאת, אפילו מכזה סיפור. לא שזה חס וחלילה לא חמור, צריך להיזהר, ככל ה... יותר כמה צריך להיזהר, אבל אדם צריך לדעת, אם אדם מתאמץ בתורה, הרי כתוב ברב שך, מביא בספר, כתבים מאמרים, שכתוב בספרים, כתוב בספרי הרב אחילה כמדומני, שכל המורה שמוזכר בגמרא יכל להחיות מתים, זה על פי הגמרא בעבודה עזרא דף י"ד עמוד ב' של אנטונינוס אמר לרבי ידענא דזוטא בזה בחום מחיי המתים. אז המורה יכל להיות המורה ומחיי מתים ורואה מלאכים והכל, אפילו אם רק אדם בעצמו מתייגע בתורה, להכל אפשר להגיע. על כל פנים, אז שואל רב חיים ולא נזצל, למה רב חיים בן דוס שהתפלל צריך להגיד מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ ידלק? שיגיד יהי רצון שהחומץ ידלק. אומר, הוא בא לגלות פה ברמז. גרא אומר שבכל האגדות של חז"ל יש סודות נוראים, רק צריך לחפש אותם, למצוא אותם. בא לגלות פה ברמז מאיפה הוא לקח את הכוח לפעול ניסים כל כך למען דרך הטבע. אחד, אולי מי שהכי מסופר עליו בש"ס מופתים מהתנאים זה רבי חנן בן דוסא הרשל"ם, ודאי שמאלה שמוספר עליו הכי הרבה. אז הוא בא לגלות מאיפה הכוח הגדול הזה שלו. אז הוא אומר, מזה שכשהוא היה הולך ברחוב ורואה, אנחנו הולכים בחנוכה, רואים שנרות דולקים עם שמן, מה אנחנו אומרים? יש פה שמן דולק. אומר, כשהוא היה הולך ברחוב, הוא לא היה רואה, אומר, אני לא רואה שמן דולק, אני רואה, מי שאמר לשמן והדלק, אנחנו הולכים ברחוב, רואים עץ, חושבים, כן, שתנו פה עץ, שמו זרעים, צמח עץ, שמו שתיל, לא, רבי חנן בן דוסא הולך, רואה עץ ברחוב, השם יתברך עכשיו אומר שיהיה פה עץ, מי שאמר לשמן והדלק, וכיוון שהוא כך מרגיש, אז ממילא בקלות הוא יכול לעשות, הוא יאמר לחומץ והדלק. ואומר עד כדי כך רבי חיים, הוא לא זצ"ל, צריך לדעת, מלבד הדרגה העצומה שלו, הוא היה מגדולי, אולי גדול תלמידי הגר"א מווילנה, והרב בוודאי מיוסדים על, על שיטת הגר"א, הוא אומר שמה, לא רק שמשה רבנו מכוח זה שכל הזמן היה דבוק בזה, במחשבה הזאת, אז הוא זכה למה שזכה. הוא אומר, כתוב בגמרא במסכת סוטה, כתובן דף כ"א עמוד ב', אז באזור שמה, אומרת הגמרא, אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. פירוש הפשוט זה מידת הענווה. אומר אבל הסוד של מאמר חז"ל הזה, שאדם כל כך דבוק במחשבה שיש רק עצמותו יתברך בעולם ואין שום דבר אחר ממשי, שאפילו הוא עצמו כמי שאינו. אין כלום, יש רק עצמותו יתברך. מי שעושה את זה, זה גורם קיום התורה, על ידי זה זוכים להצלחה עצומה בתורה. הצלחה עצמה במושגים של חכמי הגמרא. אז כמה חשוב בלילה קדוש כזה לאלו שענה רבה, כמו שידוע בספר הזוהר וכתבי הארי, שסיום החיתום של הימים הנוראים זה בהושענא רבה ושמחת תורה. אז כמה הוא כותב, לכן להיזהר מאוד להמשיך את חרדת הדין, לשים ליבו על דרכיו גם בימים האלו, עד הימים האלו ובימים האלו. אז כמה חשוב להשתדל, אדם, לחזק את עצמו במחשבות האלו בימים האלו, לקבל על עצמו בלי נדר להשתדל, בלי נדר, בלי קבלה להשתדל, מכאן והלאה כמה שיותר להיות מחובר למושגים האלו. על אחת כמה וכמה להתרחק מכל שמץ של שמץ של מחשבה של כפירה, לא שחס וחלילה אני חושד מישהו במחשבה של כפירה, אבל לדעת להתייחס בשעת נפש לכל הדעות. צערנו הגדול יש היום מחנכים לכפירה ברחוב, לא רק שסתם אנשים לא יודעים אז כופרים. חזמי שכותב את זה בקובץ זגרות כמדמני חלק א' סימן צדיק ו', בלשון בוטה מאוד, איך ממש עובדים בצורה מסודרת, מתוכננת. היה לפני איזה 10 שנים סיפור, זה התפרסם מאוד בכל התקשורת, אני דיברתי עם האדם עצמו, קראו לו, כמדומה נשמעו, דוקטור גבי אביטל שיחיה, הוא היה מדען ראשי של משרד החינוך. בשביל להיות מדען ראשי במשרד החינוך צריך להיות בקיא בהרבה תחומים, כי צריך לקבוע ספרי פיזיקה, ספרי מתמטיקה, איזה מורים כאלו, איזה תוארים, כל דבר, צריך בכלל המדעים להיות בקיא. והוא פרסם, ראינו אותו באיזה עיתון חילוני מפורסם, הוא אמר שהוא מאמין במה שכתוב בראשית ברא אלוהים את האדם ואת הארץ, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. פיתרו אותו על זה, נתנו לו אולטימטום, זמן לחזור בו. ברוך השם שלא חזר בו, התפטר מהתפקיד. משרד החינוך שמחנך את רוב ילדי ישראל, תנאי בשביל להיות המדען שלהם לכפור בבורא עולם ובבריאת העולם. אוי ווי, אוי ווי. נוראות. וצריך להבין, זה כל כך שיגעון, כל כך שיגעון. הדעות שמלמדים, הדעות של דרווין, שבן אדם נהיה מקוף, זה הרבה יותר מצחיק משהו שאדם נהיה מקוף. התורה, אני לא למדתי אף פעם את הספרים שלו, אבל יש ספר של פרופסור טרופ שבא להסביר למה זה לא נכון, למה קבלת התורה זה הקבלה האמיתית, ספר בשם בריאה, בריאה מוצא החיים, ראיתי את זה, הזדמן לי את זה באיזה מקום לעבור על חלק גדול מהספר. והוא בקיא גדול בכל זה, שם עשרות מציטוטים מכל הספרים של השיטה הזאת. הם אומרים שהכל היה בהתחלה רק דומם, ונהיה כל מיני באופן מקרי התערבב חומר עם חומר, וכך ומזה נהיה צמחים ובני, ובעלי חיים ועופות ודגים ושרצים, שיגעון מעין דוגמתו. אם אדם חס וחלילה טבע במים דקה יותר מהזמן שאפשר מוצאים אותו, כבר אין מי שיכול להחיות אותו. אין. חז"ל אומרים יותר מזה בירושלמי בסנהדרין פרק ז' לחי י"ג כמדומני, שאפילו אם יבואו כל אנשי עולם וכל חכמי עולם, לא יכולים להכניס נשמה ליתוש אחד, לא לאדם, ליתוש, יתוש שנכנס במים ויצא לו הנשמה ומחוצים אותו, יש את כל החלקים קיים, רק את הנשמה יצא, אין מי שיכול להכניס. אז מתערובות ותרכובות של דומם יצא נשמה. מקוף יכול להיות בן אדם, תעשו חשבון מתמטיקה, מלמדים מתמטיקה במדינה. חללית, כל אחד מבין שלא יכול להיות מקוף. אז אדם שמייצר חללית יכול להיות מקוף? מה יותר מתוחכם, חללית או אדם שמייצר חללית? שיגעון. נשאלת השאלה, למה לבני אדם להשתגע? שיגן הוא לא יודע, למה הם צריכים להשתגע? תשובה מאוד פשוטה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש באדם נשמה אלוקית, יש מעשים לא יפים שבן אדם לא מסוגל לעשות, הנשמה לא נותנת לו. באדם משכנע את עצמו שהוא תולדה של קוף, ותור תולדה של קוף זה בסדר, הכל אפשר לעשות. זה נשמע מצחיק, אבל זו האמת, זו הסיבה היחידה להם לחשוב שהם באו מקוף. מקוף ומאבנים לפניכם. שיגעון. וזה בעצם גמרא מפורשת, הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, לא עבדו בני ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. דהיינו, עריות זה דברים מגונים מאוד, זה תאוות. כל אחד יש להגיד שהוא חי בתאוות. אבל עבודה זרה זה אידיאולוגיה. אם לעבוד כך או כך, עבודה זרה זה לא שהם היו חושבים שהאבן ברא את העולם. הרמב"ן מסביר על העגל שזה עניינים שרוצים לקבל את השפע מכוחות שליליים, כל מיני כוחות אמצעיים, או שליליים או אמצעיים. על כל פעמים זה כבר עניינים של אידיאולוגיות, אז בזה גם אם אדם טועה, או כל כך מגונה בעיני הבריות, התורה, מה נשאל, זה חמור מאוד, אבל בעיני הבריות זה לא נורא, בסדר, אז הוא יש לו שיטה משלו. אז אומרת הגמרא, באמת, אפשר, לא צריך להגיע לטעות, רק רוצים לעשות עבירות, ולהתיר אותם, אז צריך להגיד, רגע, שלא עובדים את השם בך, שלא מרשה לעשות אותם. זה כל הכפירות, זה הכל השורש שרוצים לפרוק עול. אז אנחנו צריכים לדעת, נתייחס את זה בשעת נפש, בבוז. לא מדבר עכשיו ללכת להילחם, ללכת לבזות, אני מדבר בלב, להיות חזקים באמונה בהשם בך, בתורה הקדושה, אמונה בחוש מול העיניים, ולהבין כמה נורא והיום הצד השני של המטבע. אני נוסע בלי נדר בבקרים הרבה פעמים מהכותל המערבי לישיבת השלום, עובר שם ברחוב הנביאים, יש שם בניין הראשי של משרד החינוך, כתוב שם על הבניין באותיות ענקיות, לב רם. פשוט כמו שכתוב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. זה באו להשכיח את השם יתברך. אז אנחנו צריכים להיות חזקים, אבל לא רק חזקים. כל אחד צריך להשתדל כמה שיכול להשפיע על אחרים. כל אחד לפי יכולתו, אני לא בא כאן עכשיו להגיד לאנשים לצאת בבית המדרש, כל אחד במה שביכולתו, כל אחד שאל את רבותיו מה אנחנו יכולים לעשות, אבל לדעת שכשזה מזדמן, יש מי יגלו שברוך השם, הראש של הערב הזה, הרב בן פורת, עשו כל ימיו להנחיל להמונים את התורה, וזכה להחזיר רבים רבים בתשובה. אבל כל אחד יש לו את ההזדמנויות, יש קרובי משפחה, יש ידידים, יש זה, אני מכיר בהרבה משפחות שהבחורי ישיבות שבהם החזירו את האלו שפחות טובים בתשובה. כל אחד יש שכנים, ידידים, מכירים, בבית, בעבודה, על יד הכולל, יש כולל, בא מישהו להתפלל במנחה פעם, בזה, אפשר אפילו לפני מנחה עוברים ברחוב, לחשוף להכניס כמה אנשים פנימה, כך זה אפשר לקרב. יודע שמור אבי היה נוסע בעבר הרבה במוניות, הם בדרך כלל שיש לו נהגים, אבל נוסע במוניות. המון נהגים שהוא החזיר בתשובה. אגב, הוא סיפר לי פעם, הוא נסע עם נהג מהעיר לבית וגן, ודיבר איתו, אז הנהג אמר לו שהוא לא צם ביום כיפור, אבל אמר לו, תעצור, שלם לו את הדרך על כל הנסיעה, שלא להפסיד, לא שלם לו כמו נסיעה שלמה, וירד באמצע הדרך. אמר, אני לא יכול לנסוע עם מי שלא צם אפילו ביום כיפור. אבל כל פנים, כמה שאפשר, הדוד שלי, אח של אבי היה אחר כך מסדר להם תפילין, אבי היה אומר לו פלוני, התקרב זה, היה מסדר לו תפילין, כך זה. הרבה נהגים פה, בתחנה הקרובה פה, הרבה נהגים התקרבו דרכם לשמירת מצוות. לדעת, ישבתי, היה אחד, ישראל סגל, אח של רבדון סגל שליטה, ישבתי איתו, כמה פעמים שהוא בכה בדמעות על כמה טעות הדרך שהוא שינה, סיפר לי, אמר לי, לא היה לו רגע בלי אמונה, זה לא מסיבות של כפירה, הוא סיפר את הסיבות, מה גרם, לא משנה עכשיו להיכנס לזה. אבל הוא אמר, תדע לך, אל תפחד מלדבר אמונה עם שום אדם. הוא אומר, אני מכיר את כולם, אין להם מילה אחת לענות על האמונה. האמונה היא כל כך ברורה, כל כך פשוטה. לא שייך להיות עולם בלי בורא. לא שייך, עולם כל כך פלאי. בפרט כמה שיודעים יותר את המדע, רק מתגלה יותר פלאי הבריאה. היום יודעים בכוס מים, אני אומר כוס מים, זה הדבר הכי פשוט שיש, בנוי ממיליארדי מולקולות של מים, שבכל אחת יש שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. כל אטום יש ניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, חלק מהם עומדים והאלקטרונים מסתובבים במהירות עצומה, שאין שום מכשיר עוד היום שמסתובב ונוסע בכזו מהירות. יעשו יום שעת הנסיעות, יעשו שעה אחת שכל כלי התחבורה בעולם ייסעו, כל המכוניות, כל האוטובוסים, כל הרכבות, כל האופנועים, כל האופניים, כל הקורקינטים, כל האוניות, כל הצוללות, כל המטוסים, כל החלליות, כולם ביחד במקסימום של מהירות, משוגעים. זה פחות ממה שיש בכוס אחת של מים, בין במספר הנוסעים ובין במהירות הנסיעה. כוס אחת של מים יש בתחרושת שאין בתחרושת משוכלל כזה בעולם. והוא עובד כל ימות השנה בלי שביתות עובדים ובלי הפסקות חשמל. זה כוס של מים, זה הדבר הכי פשוט, מהדברים הכי פשוטים שיש בעולם זה מים. וכל דבר מורכב מאטום. לא למדתי את זה אף פעם באוניברסיטה, יש בית כנסת צ'רנוביל בבני ברק, היה שם לומדים חברותא, סופר ושוחט, שתיהם חרדים, הסופר היה מלמד סופרים בלילה, היה לומד אצלו סופרות אחד, מי שלמד באוניברסיטת בר אילן, ניסה להסביר את חוקי ה... יש כללים במוחיות של הסופרות, כמה ללחוץ על הקלף עם הקנה שכותבים וזה, ניסה להסביר את זה לפי האטומים כתב וזה הקדמה, ושם התחלתי לראות את זה. כשכתבתי ספר על אמונה, על עבודת השם, דברי הקרוב פרקי מחשבה, אז הכנסתי שם את זה. אמרו לי שמות חזקו מזה, אז ביקשתי למישהו, הביא לי כמה מאמרים, לא יצא לי ברור, ביקשנו שייתן לי, יברר לי, יברר לי על שתיים הכי מומחים שיש בזה בארץ, באתם בטלפון, עם אחד מהם או עם שתיים, אני זוכר, אמרת לו שיגיד לי רק דברים שמוסכמים על כל, על כולם, לא איזה חידושים, כי האטום זה דבר שהוכח, היה פצצת אטום, זה בנוי על הידע של אטום, אם האטום לא נכון, אז הפצצה לא הייתה מרסקת עיר שלמה. אז הוא אמר לי, בכל דבר בעולם, כמעט כולו זה חלל, אוויר, רק חלק קטנטן בו זה החומר, הניוטרונים, הפרוטונים, האלקטרונים, זה חלק קטנטן, הרוב זה אוויר של זה. אמר לי, מיקחו בן אדם ויוציאו ממנו את כל החלל, רק החלקים שהם חומר באטום, הבן אדם יהיה מקסימום סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר. הוא אמר לי שהוא חושב שאולי אפילו במילימטר, הוא אומר זה הוא לא בטוח, אבל שלא יותר מסנטימטר, הוא אומר זה 100%. וזה נראה הכל מרוב שזה מסתובב במהירות האלקטרונים, זה נראה כאילו זה שלם, קיים. וזה אמרנו על מים, מוח האדם, אמר לי מי שמבין בזה, מוח האדם משוכלל פי, בלי מספר, מהמחשב הכי משוכלל שיש בעולם. הראיה הכי פשוטה, את המחשב שהכי משוכלל, מי עשה? בן האדם. אפילו האדם הכי פרימיטיבי בעולם, המוח שלו יותר משוכלל מהמחשב הכי משוכלל שיש בעולם, ביחס יותר מהבדל בין מטוס קונקורד לבין מכונית סוסיתא. אין, וכל זה יכול להיות לבד. אם אחד, יש שם משל שכתוב בספר חובת הלבבות, לא זוכר בדיוק בערך מה שכתוב שם, אם אחד בא אצל השני, מצא אצלו כתוב שיר של 200 בתים, כל בית 10 שורות, כל שורה 10 מילים, וגם בחרוזים, עם תוכן עמוק ויפה, שואל אותו, מי חיבר את השיר העמוק הזה? אומר, לא, פשוט נפל פה איזה כלים, דיו, וזה ישפריץ, ונהיה זה. יגיד לו, משיגנר. אחד אמר לי פעם, ראיתי פעם באיזה ספר מספרי זמננו משל, אחד מהמחזרים בתשובה של זמננו משל, אומר, אחד הלך ברחוב, מצא תיק, פותח אותו, יש מיליון דולר, לקח אותו. עוקב אחריו, פקח, אומר לו, תשמע, זה עבירה על חוק, אתה צריך להביא את זה לעירייה, שבת עבדה. מה, בל בתמוח, הוא מדבר אותך למשפט, אומר, תתבע. מה לחברים מספר? הוא אומר לו, השתגעת? תביעה על מיליון דולר, מה אתה? ככה עורך דין הכי גדול, אומר, אני יודע לענות, תראו שכולם הצדיקו אותי. בא לבית משפט, הפקח מעיד נגדו, אומר, רבותיי, הפקח ראה נכון, אבל הוא ראה מהאמצע. הוא לא ראה את השלב הראשון, הלכתי, הסתכלתי, הכביש היה ריק, פתאום נהיה תיק. פתחתי, הוא בא אחרי שכבר היה תיק, פתחתי את התיק, היה ריק, פתאום נהיה מיליון דולר. הוא בא להסתכל אחרי שכבר היה את המיליון דולר. אומרים לו, השתגעת, יכול להיות לבד. אומרים, והעולם מה? אתם השופטים שמאלנים, מה אומרים, נהיה לבד. עולם שלם נהיה לבד, תיק עם מיליון דולר לא יכול להיות לבד. הכל השום חזל, לא ביקשו לישראל לעבוד עבודה זרה אלא בשביל. אבל אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור נורא, שאליהו הצדיק כתוב שם, לכאורה הכוונה לאליהו הנביא, היה הולך בשעת החורבן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה, אצל הרעבים, אצל נפוחי כפן, הוא פגש תינוק ששוכב במצב קשה מרעב, אומר לו, אני אלמד אותך דבר אחד שבו תחיה אתה מוכן. אמר לו, ודאי. אמר לו, תגיד שמע ישראל השם לוקנו השם אחד. אמר, הס שלא להזכיר בשם השם. ונשק אותה, הוציא עבודה זרה ונשק אותה וכך מת. שואת לגמרי, אז איך אתה אומר שהכל בשביל לעבור, תעבור, תדבר על תינוק. אומרת לגמרי, הוא בתר דאביקו בה. אחרי שככה רינחו אותו, אז כבר זה, הרמב"ן כותב, יש ספר הוויכוח של הרמב"ן. שמעתי מרבותיי, יש לו מעלה על שאר ספרי הוויכוחים. בשאר ספרי הוויכוחים, בשעת הוויכוח הם לא יכלו להגיד כל מה שרצו, כי היו הורגים אותם על המקום. אז אחת מהשתיים, או שכתבו שם גם דברים שהוסיפו שלא אמרו בשעת הוויכוח, או שלא כתוב את כל מה שיש להגיד, או זה או זה. אומר הרמב"ן, לא רצה להתווכח. בגלל הדבר הזה הוא אמר למלך, אני לא יכול להגיד את הכל, אז בשביל מה זה? אמר למלך, אני אחראי שלא יהרגו אותך. והוא אמר שם, נתן להם שם בשיניים. ואז לא יכלו לעשות אותו כלום, כי המלך שמר עליו. אחרי זה המלך שלח שליחים להגיד לו שמתכוננים להרוג אותו, לא רשמי. ולכן אומרים שהוא עלה לארץ, כך אומרים שזו הסיבה שהוא עלה לארץ. בכל מקרה, זו הסיבה שהוא ברח ממקומו. אז הרמב"ן שם אומר לו, כל הוויכוחים שלכם על פרטים, אבל אני אומר לך, המלך, שאם לא השיגעון שהכניסו לך מגיל שנתיים בראש, היית אומר, היה אומר לך את זה מישהו כשהיית מבוגר, היית אומר, אין משוגע יותר גדול ממנו להגיד שהאלוקים נכנס בתוך בטן של אישה, וזה אומר שיגעונות שאין דוגמתם. זה כל הדתות, אנחנו יודעים שכל המצב הביטחוני במדינה, זה משפיע על כל העולם, הכל ממה שהנצרות והאיסלאם שונאים את עם ישראל. למה? למה לבודה וקרישנה לא אכפת מעם ישראל? רק להם. כי לעם ישראל יש דבר שאין אותו לשום אדם. אמרנו שלא שייך עולם בלי בורא. אבל מתן תורה מה הראיה? אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. וזה לא רק מתן תורה, זה כל מה שמסופר בתורה על 40 שנה ניסים, עשרת המכות, מן, בר, המים, עמוד אש, עמוד ענן, אבל סי מתן תורה. אי אפשר בשם מיליון, כתוב בפירוש בתורה, 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה, תוסיפו נשים, 1,200,000, תוסיפו צעירים, למעלה משתי מיליון ועוד ערב רב. אי אפשר, תבוא תגיד לבני אדם, אני ראיתי אתמול איזה בעל חי עם 700 רגליים, נרצה אם נרצה לו, תגיד ראיתי זה עם עוד מיליון איש, תביא אותם עם מיליון איש אומרים, חייב להיות זה אמת, מה מיליון איש החליטו להמציא? שאר הדתות אין להם את זה, באו הנצרות והאיסלאם אמרו, כיוון שאין להם את זה, אז מה, אז הכל נראה שטויות, אז הם בנו על זה, אם באמצע איך לזוז הצידה כל מיני שיגונות שמי שמכיר אותם יותר מצחיק מספר צ'יפופו וטיבט. אז כל עוד שהיהדות האורגינלית קיימת, זה תופח על פניהם שהכל קשקוש אחד גדול, ואין להם שום מה לעשות על זה חוץ מלהרוג יהודים ולהכריז שהיהדות בטלה מן העולם חס וחלילה. אז אנחנו צריכים לדעת, צריכים להיות דת האמת, להאמין בזה באמונה שלמה, בביטחון עצמי של מיליארד אחוז, לא מיליון אחוז, ולכל איפה שאפשר להשפיע את זה, להשפיע את זה, ולא להיות מושפע משום גורמים, ולא רק, אף אחד לא יכול לשכנע אותנו, חס וחלילה לכפור, אבל יש כאן מנסים להחליש, אל תהיה פנאטי, אל תהיה רק לזה, לא, אין פנאטי, כמה שנהיה פנאטים, אנחנו אפס ממה שהיה צריך להיות פנאטים. החפץ חיים פעם, היה סיפור, החפץ חיים רבי נחמן על פיו, אני לא זוכר, שעשו לעשות אספה באיזה מקום, 50% חילונים, 50% חרדים, אמר, מה זה שיש רוב לחילונים? אמרו לו, לא, חצי-חצי, אמר, מה זה חצי-חצי? החילונים, 100% חילונים. החרדים היום כבר, אוי, אוי, קצת קיבלו השפעה, אז כבר לא חצי-חצי. אנחנו צריכים לדעת, הם מדברים נגד ללמוד כל היום, נגד זה, אני אומר בפירוש, אין לי שום דבר נגד מי שעובד. סבותיי, הרבה מהם היו שלמדו ימם ולילה, והיו מהם כאלו שעבדו למעדורות קודמים, הסבור האחרון, למדו כל הזמן, אבל זה, אבל כל אחד מה שרוצה, אבל לדעת מה הדרך הכי טובה, ללמוד יומם ולילה כל היום, אין יותר טוב מזה בעולם. כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שמי שעושה את זה הרי זה נתקדש קודש קודשים. קודש קודשים, זה לקוח, זה לשונו של הרב, הוא כותב, הוא נבדל להיות קודש קודשים, זה לקוח מלשון הפסוק בדברי הימים שכתוב ככה לאהרון הכהן. הסיפור עם המלבים, שהוא אמר על הפסוק אהרון פרשת תצווה, כתוב שם על וכיפר אהרון עליו אחת, עלינו יום הכיפורים, חמש פעמים בתורה מוזכר יום הכיפורים. המקום קוראים בפרשת אחרמות בבוקר ביום הכיפורים, אחרי זה יש בפרשת אמור גם כן, ויש בפרשת בהר על יום הכיפורים של יובל, כתוב על תקיעת שופר, ויש בפרשת פנחס מה שקוראים במפטיר של הבוקר של יום כיפור, אבל יש כבר לפני כן בסוף פרשת תצווה וכיפר עליו אהרון על קרנותיו של מזבח הזהב אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אז כתוב שם אתה בסוף קודש קודשים, אז הוא אמר שזה הולך על אהרון, והם צחקו עליו איפה כתוב על בן אדם קודש קודשים, אז הוא עליהם פסוק מפורש בדברי הימים, זה מובא במלבים, בפירוש המלבים על התורה שם בסוף פרשת תצווה, מי שעושה את זה נהיה קודש קודשים, כל מי שיכול לעשות את זה, כל כוחו. שמחתי לשמוע עליה, זו מפלגה, מפלגת טוב בבית שמש, אמרו לי על אחד מהסקנים שם שרצו להכניס את הבן שלו לישיבה יותר טובה, אמרו לו בתנאי שהוא יעזוב את המפלגה, עזב את המפלגה. אמרתי, זה סימן שגם כשהוא היה שם, זה לא היה בתור חס וחלילה מרידה בדרך התורה. הדרך של התורה זה לדעת, אין דבר יותר גדול משעל של לימוד תורה בעולם. אין יותר מזה, אין יותר מזה בעולם. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כתוב, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אני אסיים בלי נדר בסיפור. הייתי פעם אצל קרוב משפחה של החזון איש, בבני ברק שיש לו את התפילין של החזון איש להניח אותם. אני עפר ואפר להניח תפילין של החזון איש, אבל הוא נותן, אז הלכתי. אמרתי, אולי יכול לפחות יקדש אותי מכל הדברים הלא טובים שבי. והוא ראה לי אחר כך מחזור של החזון איש, שהיה מפלל בו בימים נוראים. התרגשתי לראות, לקחתי, התפללתי בזה. אז הוא הראה לי בדף האחרון של המחזור, כל ספר שדף האחרון, דף ריק. החזון איש העתיק משנה ממסכת אבות שכולם מכירים אותה, אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, את כל המשנה העתיק כלשונה, מילה במילה, כתב ילד של החזון איש. אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגשתי אדם אחד ואמר לי רבי, נתן לי שלום, זאת לו שאמר לי רבי מהיכן אתה, אמרתי לו מעיר שכולם חכמים וסופרים, אמר לי רבי רצונך שתדעו ממנו ואני אתן לך אלף אלפים של דינרי זהב, אבנים טובות מרגליות, אמרתי לו אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות מרגליות שבעולם אני אדע למקום תורה. יש פה שאלה בפשט המשנה, למה העשיר אמר לו אתן לך אלף אלפים, דהיינו מיליונים של דינרי זהב, אבנים טובות מרגליות, לא כתוב כסף. וכשהוא אמר לו תן לי כל שבעולם, כתוב כסף, זהב, אבנים טובות מרגליות, למה? כי כשהוא אמר לו אלף אלפים זה מספר מסוים, שתי מיליון, אז הוא אומר לו, אם הוא אומר לו שתי מיליון של כסף וזהב, זה פחות מאשר שתי מיליון של זהב. לכן הוא אמר רק זהב, אבנים טובות מרגליות. אבל הוא אמר הכל, אז כסף זה רק מוסיף, כסף, זהב, אבנים טובות מרגליות. שאין דעה במקום תורה. שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות מרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד, שנאמר, מתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשבור עליך, וקומך את שיחך, ובהקיצך את שיחך, בשוכבך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך בקבר, והקצות את שיחך בעולם הבא, בעולם הבא, תחיית המתים, לא זוכר. וכן הוא אומר על זה דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ואומר לי הכסף לי הזהב נאום אדוני צבאות. למה הוא הביא את כל הפסוקים האלו? פסוק ראשון הוא אומר, התורה זה גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, וכסף זהב רק בעולם הזה. אחרי זה הוא אומר, גם בעולם הזה, ההנאה יותר, דוד מלך, למה חשוב יותר תורת פיך מכסף זהב? טוב לי תורת פיך יותר מכסף זהב. זה יותר הנאה. ודבר שנוסף אומר, להשאיר יש מיליארדים זה שלו בכלל, הכל של השם יתברך, זה פסוק בחגי, הכל של השם יתברך, אז מה זה משנה על שם איזה רשום בבנק, השם יתברך עושה עם זה מה שהוא רוצה, כמו שכתוב רב שבת ודת על יוסף מוקיר שבת, שקיבל את כל הכסף של השכן שלו, הכל מה שהשם יתברך עושה רוצה בכסף. אז כתוב שם במשנה, וכן אומר על ידי דוד מלך ישראל בספר תהילים, טוב תורת פיך מאלפי זהב וכסף. למה דווקא לפסוק הזה אומר מי אמר אותו? למה לפסוק הראשון לא אומר וכן אומר על ידי שלמה בספר משלי, והפסוק האחרון וכן אומר על ידי חגי? כי בפסוק הזה כתוב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. צריכים לדעת מי זה אמר את זה, מי זה טוב לי. אז טוב לי זה לדוד המלך, אז אנחנו אומר על ידי דוד מלך ישראל, שאפילו המלך שהיה לו כסף וזהב, כמויות עצומות, אומר אני יותר נהנה מהתורה, ולמה? כי זה תורת פיך. זה המקום היחידי בכל התנ״ך כמנוען שכתוב את הביטוי תורת פיך, בדקתי בקונקורדנציה, כך אין עוד מקום שכתוב את הביטוי תורת פיך בתנ״ך כמדומני. אז למה שכל מקום שיש ביטוי נדיר יש לזה סיבה? תורתך כתוב הרבה פעמים, אבל אפילו בפרק כזה לבד, אבל תורת פיך מקום יחידי. הוא אומר, למה באמת זה טוב לי? כי זה תורת פיך, מה הכוונה? כשאדם לומד תורה ומחובר להשם ברך, אומר החזון איש בספר, אמנה ביטחון פרק א' סעיף ת', פעם יקראנו את זה פה אולי, כדאי לראות כל אחד שיראה את זה בפנים, פרק א' סעיף ת', בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י' ת', מועתק הלשון שמחולק לסעיפים עם מסברים לדבריו, אומר החזון איש, אין תענוג בעולם שמתקרב לתענוג של חיבור להשם ברך, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. אז ואת זה על ידי התורה הקדושה אפשר לעשות, אבל תשתדל ללמוד את התורה באמת מתוך הרגשת חיבור להשם ברך, דעת כל רגע שאנחנו לומדים תורה, מתחבר את השם ברך באור חיים של ברך נשמתנו, אפשר אפילו להתפלל את זה לפני שלומדים מתי זוכרים, להגיד, או באמצע לימוד, ריבונו שלם תזכה אותי על ידי לימוד התורה, זה לחבר את נשמתי אליך, ריבונו שלם תזכה אותי על ידי לימוד התורה, שיבוא אור חיים ממך על נשמתי, גם לי זה נהיה, אבל זה נהיה יותר חזק, ויותר מגשים, זה השם הזה נזכה כולנו, בישועות נפלאות, שנזכה מה שכתוב בספרים, על פי הזו, הפית כתבה, שנזכה שיהיה שנה טובה, ושנזכה כולנו, עד 120 שנה עבוד שלמה תמיד, רוצה להזכיר את זכרו של להבדיל בין חיים לחיים, מורנו ורב רבנו הגדול רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה שהיה מתבשר תמיד לבוא לפה שלצערנו הגדול בשנה האחרונה עלתה נשמתו לגנזי מרומים שם למנוחות עזבו אותן להנחות שיהיה שמהשמיים יטיבו עם נשמתו כמה שיותר ושימליץ טוב על מארגני הערב הרב בן פורט והנדיב הרב כץ ובפרט שהרב פרון פורט יזכה להרבות תורה ושעה בעם ישראל ושיזכה להרבות לתמוך בתורה ושנזכה כולנו בישועות נפלאות טובה ולברכה שנמצא לכולם לטובה עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד אנחנו ומשפחותינו וכל עם ישראל כל שבארץ הקודש כל עם ישראל בכל מקום שנזכה כולנו עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד שיעמוד בתפילה על כולנו נזכה כולנו לישועות נפלאות טובה וברכה וכל נממן כן יהי רצון נגיד בלי נהל פסוקים אחדים של קבלם שמיים, שתדל להגיד מעומק הלב. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אנא יושיענה. יענה אדונה יצליחנה. יענה אדונה יצליחנה. ישיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חוזרנו כמו שהודעת לענף מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן והתייצב עמו. ויקרא בשם אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני. אוי אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע, בחטא ונקה. וידעו מצרים כי אני אדוני בעיקבתי בפרעה ברכבו ובפרשיו, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם, וישא עמודי ענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויענן והחושך וירד הלילה, ולא קרה זה את זה כל הלילה. ויבייש משה את ידו על הים, והולך אדוני את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, ויעשב את הים לחרבה, ויבקעו המים. אני והוא הושיענה. אני והוא הושיענה. הצליחנה, אני והוא הצליחנה, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שמיים לתפילתנו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו בטל מחשבות שונאינו. אבינו מלכנו קלה כל צער ומסתיר מעלינו. אבינו מלכנו קרבנו לעבודתך. אבינו מלכנו למדנו תורתך. אבינו מלכנו את השעה הזאת, שעת רחמים ואת רצון מלפניך. ו...
וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. רגליך על ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממאבקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם אבונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד? יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עם מופדות. והוא ישראל מכל עוונותיו. אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו. אנא בכוח גדולת ימיניך אתה תרצרו הכוונה אתה מרסק ונדר נורא אינה גיבור דור שיחודו כבר עד שומרים בכם תרם וחמד שיחודו כבר נגום להם חסין גדוש ברוב תמוכה נהיה לעדתך יחיד גל אברהם לזוכי קדושתך שבתנו כבר זמן צקת למדעת על מות ואושם כבר נוחתו למבד התגדל והתקדש שמהרה בה ועל מעל עברה אחיותה וים נחמל חותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחה ובחייכון וביום אחד חייד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ובימו אמן יהיה שמר הבא וברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה שבין לקודשה בריחו לעלם כל ברכתה שירתה שברתה ולחמתה למרן בעלמה ואמרו אמן תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים תקובעת צעקתכם תשמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקוים בנו ובכם לטובה ולברכה מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם ויברך אתכם כאשר דיבר לכם ובכן יהי רצון לומר אמן תתקבל צלותן ובאותן צלותן ובאותן כל בית ישראל כולם עובדת בשמה והרב עם מואמן של אמר הבא מן שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה ושדבה ופואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה עליו מכל עמו ישראל ומואמן עושה שלום ומה וברכה ושלום ועל כל מו עושה שלום ומה וברכה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומואמן מי שברך אבותינו שם אברהם יצחק ויעקב שברך בשמו יצחק ברכה ויצחק על כולנו כל נמצאים כאן וכל המשפחות שלנו כולם ישראל שברך זכות כולם ישראל שברך מקום שם שנזכה כולנו לאריכות ימים שני מפלאה עד 120 שנה בריאות שלמה ונזכה לעסוק בתורה ומשה ותרה בהתמדה ונזכה לחזור בתשובה שמה בתום מקום ונזכה לישון נפלאות ואהבה בכל עניינים נזכה כולם קדושה ותרה לכמה שתי ארצי יצאים וזה יצא יצא יצאים לכל הדורות שיהיו כולם צדיקים ונזכה להיות צא רצונך השם באך באמת ובשלמות ובריאים ובריאות תקופה ונושם דעתם באמת שם ונזכה כולנו עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד ושכל אלו שמרשועה לירפוע השם באך שלך למורה הפועה שמה נשמע ונשמע ונשמע תקוף אל נערפה נעלה אל נערפה נעלה אל נערפנה להם אל נערפנה להם וכל אלו שצריכים להתחתן שם באך זכי אותם במהרה להתחתן בקדושה ותרה להקים בתים בני בנם ישראל בקדושה ותרה לכל דרות כל דרות רשועת פרנסה תבשו פרנסה ושם צריכים לשועה שלום בית תבשו שלום בית שם באך מלא לטובה כל מי שעלות ליבנו לב כל עם ישראל לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון זכי כולנו שם באך מלא לטובה וברכה כל מי שעלות ליבנו אמן כן יהי רצון אני רוצה שוב להודות לרב הגאון הגדול הרב יוסף בן פורת שמזכה אותנו כל שנה, שנזכה עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד, להמשיך לזכות את עם ישראל בקדושה וטהרה, ואת הנדיב הרב כץ שמזכה את הציבור, שיזכו להרבות תורה וקדושה בעם ישראל, לעולמי עד, אמן כן יהי רצון. כל טוב והרבה הצלחה, יישר כוח גדול מאוד, יישר כוח גדול מאוד, כל טוב, כל טוב. השם יעזור, בעזרת השם. כל טוב, כל טוב, יישר כוח גדול מאוד, כל טוב.